שלום וברכה, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק וקבוע בספר איגרות הרמב״ם. אנחנו, לפי זיכרוני, נמצאים בעיצומה של איגרת הרמב״ם לחכמי מונפלייה. והיא איגרת בנושא גזירת הכוכבים או תורת האסטרולוגיה שהרמב״ם שולל אותה מכל וכל. ואחת הסיבות שהרמב״ם שולל לתורת האסטרולוגיה זה בגלל שהיא סותרת את החירות של האדם. עד כאן דברים פשוטים. לפי זיכרוני הגענו, אם אני לא טועה, אם זיכרוני לא מתני, לעמוד תפ"ו במהדורת הרב יצחק שילת, זו שאני מחזיק כאן. יש מהדורות אחרות, אבל ישר. אגב, יש מהדורות שבהן האיגרת הזאת נקראת איגרת לחכמי מרסיליה. ולא לחכמי מונפלייה. זאת בגלל איזושהי טעות בהעתקה, כי הרמב״ם באמת שלח את האיגרת דרך מרסיליה, הלוא היא מרסיה של ימינו, תודה רבה, כדי שמשם יובילו את האיגרת למונפלייה, מה שנקרא מונפשליר פה באיגרת, בסדר? אגב, מונפלייה זה קרוב מאוד למרסיה, זה... מה? יש להם גם אוניברסיטה טובה וגם קבוצת כדורגל, משהו. אבל בכל מקרה, באיגרת הזאת הרמב״ם כן מבאר את התנגדותו לתורת האסטרולוגיה, בעיקר בגלל שהיא נוגדת את חירות האדם, וכאן למדנו שהרמב״ם סבור שגם הפילוסופים וגם היהדות חושבים שהאדם הוא בן חורין באמת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. עכשיו נשאלת השאלה, מאיפה האדם שואב את החירות? זאת שאלה שנדמה לי שבשיעור הקודם השארנו פתוחה. כן? כלומר, האדם הוא בן חורין, יפה מאוד, אבל מאיפה זה בא לו? אפשר לומר שזה בא מחיסרון שבא האדם. האדם לא יודע את הכל, אם היה יודע את הכל לא היה בוחר ברע, אז עצם האפשרות של אדם לבחור ברע היא ביטוי לחסרונו. אבל ביהדות מצאנו הרבה פעמים אופציות שרואות בבחירה החופשית מעלה עצומה, עד כדי כך שיש כאלה שכתבו שמה ש... התורה אומרת שאדם נברא בצלם אלוהים, הכוונה שיש לו בחירה חופשית. אמנם לא כולם כתבו כך, אבל זו דעה שדי השתרשה. שהיות האדם בן חורין, זה הצלם אלוהים שבו. יש את השאלה אם ככה, מאיפה אנחנו שואבים את מאגרי החירות. טוב, אז צריך לזכור דבר אחד חשוב. אלוהים הוא בן חורין או כפוי? סליחה על השאלה. הוא בן חורין. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה בורא, לא רוצה, לא בורא. כלומר, באלוהות אנחנו פוגשים חירות מוחלטת. אמת או לא? לפי היהדות, כן. כלומר, המושג של בריאה, כן, הפילוסופים חולקים על זה. אבל המושג של בריאה ביהדות מניח חירות מוחלטת של האלוהות, מה שהיה קשה לפילוסופים לקבל באמת. אבל יש לו הנחת יסוד, אלוהים הוא בן חורין. הוא חורין, יותר נכון. עכשיו, העולם שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא עולם חופשי או משועבד? משועבד. ואז יוצא שיש לנו פה משהו מאוד מאוד פרדוקסלי, חירות שיצרה עבדות. נכון או לא? חירות שיצרה עבדות. מה? הוא בחר לעשות את זה, אבל יוצא לפי זה שהתוצר הוא, אני רואה לפניי משהו שכל כולו חוקיות ברזל, שבאופן נסתר מסתתרת מאחוריה חירות. אמת או לא? כך שאפשר לתאר את המציאות כישות הבנויה משתי שכבות. חירות נסתרת ועבדות גלויה. עכשיו, אם אני אקדח חור בתוך החוקיות, מה אני אפגוש? שכבה של חירות. נכון? אמת או לא? זאת אומרת, אם אתה קודח, אתה מוצא מה שיש מתוך. כמו שכשאתה קודח חור מספיק עמוק בקרום כדור הארץ, אתה פוגש את המגמה, את הלבה, שמתפרצת דרך הרגש. אז היא נמצא שם כל הזמן, רק שזה נסתר. אז אפשר לומר שמדי פעם נקדחים חורים בתוך המעטה של החוקיות. החור הזה, במעטה החוקיות, זה נשמת האדם. כלומר, החירות המתפרצת דרך נשמת האדם מקורה בחירות האלוהית. אלוהים הוא בן חורין, והוא מעניק משהו מחירותו לנברא. וזה יסוד נשמת האדם. עוד כאן מובן מה שאני אומר? כן, אני רואה שיש לך שאלה על מה שאני אומר. או התנגדות. שמה כרגע? לא הבנתי מה שאתה אומר. זה אמרתי שזה הגדרה של מושג בריאה. נכון. נכון. לא, שכבת החירות זה הרצון שלו.
אז הרצון שלו אבל זה עדיין מעבר לכל הבריאה כולה.
נכון, אבל זה נמצא בתוך הבריאה.
אבל זה לא חייב
להימצא. למה? זה חייב להימצא, כי אם אני שואל את עצמי איפה הבריאה הזאת באה, היא באה מהחירות האלוהית.
אבל אני אומר שמשהו חייב להימצא בתוך הבריאה, אני מגביל את הבורא.
לא.
למה?
כי עצם המושג בריאה הוא בהגבלה. זאת אומרת, הוא בחר בהגבלה. ברור, כן. נכון, כלומר, בתוך החרות הזה יש חירות, נכון, יפה, יפה. זה קושייה, זה חיזוק, מה זה?
לא, אני מחדד שהשאלה שלו זה בעצם שאלה של הרכובלים. אם יש
הקדוש ברוך
הוא
איך יש עולם, וואו, אתה מגיע רחוק, אבל לא הבנתי.
אתה מבין את השאלה.
אני הבנתי, הבאתי את השאלה, אני זוכר את זה אפילו. אבל אני לא רואה מה זה קשור לנושא שלנו.
הוא אמר, יכול לברוא עולם בשחרות.
לא, לא, זה, אל תסבך את זה, בבקשה. זה מספיק מסובך גם ככה. כן, בבקשה, דבר. יש מעטה של עבדות. ניסטר של חירות, כי הוא עשה את זה באופן חירותי. אבל זה לא רגע, זה מתמיד. זאת אומרת, אתה מסלק את אלוהים מן הזירה, אין עולם. נכון? איך אומר הרמב״ם? לו יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל דבר יכול להימצאות. יוצא לפי זה שזאת נוכחות מתמדת. המושג של רגע בריאה הוא מושג לא מדויק, כידוע לך. בסדר? זה קצת מתחבר אל איך שבעל התניא קרא את הרמב״ם, כן, בשער הייחוד והאמונה. טוב, אז למה אמרתי את כל זה? כדי להבין שאנחנו בעצם המשך של החירות האלוהית העליונה. יוצא לפי זה שאנחנו קצת אלוהים. נכון? זה... מה? לא, 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 אנחנו קצת הקדוש ברוך הוא, כיוון. זה מה שאומר הכתוב בספר תהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם. ובני העליון, כולכם. מובן? יש קצת כזה, באדם, כן. לא, זה לא דווקא דרך האדם, זה דרך כל הבריאה, וזה נמצא רק באדם. זה יש בחז"ל אמירה מאוד מעניינת. מה היה הגודל של האדם הראשון? מסוף העולם ועד סופו, נכון? הגדול. ממלא את כל הקוסמוס, והוא ראה את כל הדורות. אז הוא ממלא גם את כל הזמן. אז איך הוא היה נראה? זה מוזר, לא? איך הוא היה נראה? הוא ממלא את כל המקום וכל הזמן. אז איפה הוא? אז הוא והקוסמוס זה אותו הדבר. כיוון שחטא נתקטן שלאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. כן? נעשה קטן יותר. כיוון שחטא, נהיה קטן. מה החזר רוצים לומר בזה? רוצים לומר שהחירות בעצם במקורה נמצאת בכל ההוויה כולה. אבל... בעולמנו זה הלך והצטמצם, העולם התייבש מחירותו, והנקודה האחרונה שנשארה בת חורין זה האדם. מבין מה שאני אומר? זה משהו אחר לגמרי מהתפיסה הרגילה. אגב, רש"י כותב את זה במפורש. הוא אומר שהארץ חטאה. רש"י כותב את זה בשביל היהודי הפשוט, שהולך לקרוא חומש רש"י בבית שלו, לקראת שבת. טוב, מזל שזה קצת אחרי שמחת תורה, הוא עדיין קצת מבולבל, זה לא זמן ככה להתעמק, אבל רש"י רצה שגם היהודי הפשוט יהיה מודע לנקודה המאוד לא פשוטה הזאת, שהחירות הייתה מצויה בכללות הקוסמוס, ואז לפי זה היא גם הותירה רשמים. היא הותירה קצת רושם. כשמשהו עובר, והוא חזק, הוא משאיר עקבות. וזה מסביר מדוע אנחנו רואים שרידים של מוסריות גם בתוך הטבע. התלמוד אומר, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים גזל מנמלה, ודרך ארץ מתרנגול, וצניעות מחתול. אצל החתול, הצניעות, מה זה הצניעות של החתול? שהוא חופר באדמה לפני שהוא עושה צרכיו. אז יש עוד צניעות. כן? אבל הוא עושה את זה אינסטינקטיבית. זה לא מוסר, אבל כן, זה שריד. זה שריד של משהו מראשית הבריאה. נכון? אז יכולנו ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמלה, דרך ארץ מתרנגול. כן, מה אתה אומר? אז הגמרא אומרת. מה, אתה לא מאמין לגמרא? טוב, אז כן, בבקשה. כן, הגמרא, כיוון שסרח. נאמר ככה, אחת המגמות הגדולות של הבריאה זה הפיוס בין האדם לטבע. יש, אולי זה האינטואיציה שיש היום לירוקים. אומרים הרבה שטויות הירוקים, אבל מה הגרעין שמסתתר מאחורי זה? שיש איזה גט קריטות שנעשה בין האדם לבין הטבע בראשית ההיסטוריה, וצריך לתקן את זה, להתפייס. כן? מי שכן הבין את זה בצורה נכונה, היה יהודי בשם פרנץ רוזנצוויג. פרנץ רוזנצוויג, ששמו היהודי היה יהודה הלוי, לא תמיד שמים לב לזה, קראו לו יהודה, פרנץ יהודה הלוי, רוזנצוויג. והוא באמת דיבר על זה בספרו דשטר פון אכלוסונג, משהו כזה, הכוכב הגאולה, שהגאולה זה הפיוס בין האדם לבין העולם. זה המושג העמוק של גאולה. עכשיו, למה דיברנו על כל זה? בגלל שאנחנו מדברים על האדם כבן חורין. אז רציתי קצת להעלות לנקודה הזאת, שהאדם הוא נטף של החירות העליונה. יוצא לפי זה שיש לי חירות אדירה, אולי יש לי אפילו חירות אם להיות או לא להיות. אני הרי בחרתי מי להיות, לא? לא, לא בחרתי. כשהייתי נשמה, הייתי בגן עדן, הייתי נשמה. ואז אני בחרתי מי להיות, נכון? על כוחך אתה, על כוחך אתה נולד, אתה חי, מה? נוצר, תחליטו, נוצר, נולד או חי? המשנה מתחילה ככה, על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין בחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לא יודע, כשקראתי את המשנה הזאת, התקוממתי. לא ביקשתי לשחק, ואני צריך לשלם? לא שאלו אותי. זה בעצם דופקים אותך, אבל אין לך לאן להימלט. זה ממש, זה לא שערוריה, תגידו. ברור שזאת לא הכוונה של המשנה. בואו נחזור עוד פעם. מה זה נוצר? על כוחך אתה נוצר. מתי זה קורה? מתי? באיזה שלב? מתי? אחרי 40 יום אחרי ההפריה. כן? זה השלב שחזל קוראים לו יצירה. מבחינה ביולוגית, כל מקום, כשחזל אומרים יצירה, הם מתכוונים למה שהם קוראים ריקום האיברים, ובבחינה אמבריולוגית קוראים לזה ראשית הופעת מערכת העצבים. וזה 40 יום אחרי ההתלכדות של הזרע והביצית. כלומר, ההפריה היא לפני היצירה. חז"ל קוראים להפריה בלשון פקידה. כשהזרע נפקד. כן, הביצית נפקדת, זה נכון. זאת אומרת, יש פקידה, יש יצירה, לידה, חיים, מוות, דין וחשבון. מאיפה מתחילה על כורחך? על כוחך אתה נוצר. פה, מהשלב השני. זאת אומרת, שמה מתכוונת המשנה לומר? לא על כוחך אתה נפקד. אתה בחרת בזה. אבל אחרי שבחרת להוריד את עצמך אל הביצית המופרית הזאת, מכאן ואילך אין דרך חזרה. יצירה, לידה, חיים, מוות. כל זה כבר קבוע מראש. אבל הכניסה למשחק אתה רצית. ויש ראיה לדבר הזה, והיא שעל כוחך אתה מת. אם על כוחך אתה חי, מה היית רוצה? למות. הנה, מגיע הזמן של למות, אתה לא רוצה. סימן שלא על כוחך אתה חי. אם כן, על כוחך אתה עתיד לדין וחשבון. אם לא, זה לא מוסרי. אגב, זה מפורש בתלמוד, במסכת ראש השנה, לפחות לפי פירוש רש"י. בניגוד לפירוש הרמב״ם, אגב, אבל פירוש רש"י אומר כך. הרי נאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, אל תקרא צבעם אלא צביונם. צביון זה מילה ארמית שפירושה רצון. שכל מעשה בראשית לדעתן נבראו. מה זה לדעתן? אומר רש"י, שאלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן. במילים אחרות, לך תדע כמה מעשים נשאלו אם הם רוצים להיברא ואמרו לא. אנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו מכירים רק את אלה שאמרו הן, אבל אלה שאמרו לא, אז הם לא פה. לא? השאלה היא, מי הייתי כששאלו אותי אם אני רוצה להיות? יש פה כבר שאלה לוגית. אם שאלו אותי, סימן שכבר הייתי קיים, אז איך אומרו ששואלים אותי אם אני רוצה להיות קיים? אז שאלה טובה, לא? מה? זה כבר תירוצים, קלים מדי. מה? שאלו אותי כשהייתי חלק מהרצון האלוהי. ואז הייתי אז בן חורין באמת. ואז נשאלתי, האם אני, בתור רצון, רוצה להופיע כנשמה פלונית? מובן? ולכן בחרתי. בחרתי אם להיות יהודי או להיות גוי, אם להיות איש או אישה, באיזה תקופה, באיזה משפחה, וכדומה. וזה, בחרתי. יכולתי לא לבחור. אולי יש כאלה שלא בחרו. מן הסתם יש הרבה שלא בחרו. שבחרו שלא. זה נכון.
מובן?
לא, זה בדיוק זה. אחר כך זה על כוחך, אתה מתכוון. כל השאר זה על כוחך, זה לא בחירה.
לא, אבל אני חושב מהרב שאתה בוחר איזו תקופה ואיזה...
הכל בחרתי, כי אני בחרתי מי להיות. מי זה אני? זה לאיזה הורים, לאיזה מקום וכדומה. נכון?
אנחנו יודעים שזה הבחירה, אבל לא הבחירה רק להיות נשמה.
כי להיות נשמה, לא, להיברא כתוב. לא להיות נאצל. יודע, לפי הקבלה יש עולם הבריאה, וזה יש עולם האצילות. עולם האצילות אני רק נשמה. ועולם הבריאה אני מתחיל להיות. אני מתחיל להיות אני. כן, 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 בוודאי. טוב.
מה זה
לפי דבר
כאילו זה
חלק
מהרצון?
נאמר ככה, אם אמרנו שהחירות שלי היא המשך של החירות העליונה, נכון? יוצא לפי זה שבמקור החירות שלי זה לא אני. זה החירות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, יש הרבה רצונות, חירותיים כולם. כן? וכל הרצונות האלה צריכים לבוא לידי פועל, לידי ביטוי, דרך נשמות מסוימות. אז בהתחלה, בטרם היותי נשמה, הייתי רצון. אחר כך, הרצון הזה, אפשר לומר, התגבש להיות נשמה, ונהיה אני. מובן? נכון, באמת לא היה מיועד להיות נשמה מיוחדת. בחרתי מכל האפשרויות, מה שרציתי.
עוד שאלה, אני חושב שהיום נשמות חדשות,
כן, זה כבר סוגים שונים, כלומר יש אופציות לפי הדורות, איזה סוג נשמות להיות, אבל זה לא הנושא של הנימוס שלנו עכשיו, נכון? עכשיו, אז אם כן, בואו נחזור עכשיו לרמב״ם. כל זה היה כדי להבין מאיפה באה החירות בנפש האדם. אז אני אומר, החירות בנפש האדם זה מתנת אלוהים, זה צלם אלוהים שבאדם. כן, מה אתה אומר?
אפשר לדבר על מה הסיבה שהנשמה בחרה?
ודאי שלא יכולה להיות סיבה, כי אם לא זה לא בחירה. המושג של סיבה הוא הופכי למושג בחירה.
למה?
אני מסביר לך. השאלה למה, היא כבר מניחה איזשהו הכרח. נכון? כן, הנשמה לא רוצה לרדת. כלומר, כשמגיע הזמן לרדת, דוחפים אותה, נותנים לה בעיטה. כמו האגדות על הצנחנים, כן? אני עושה הכל כדי להתקבל לצנחנים, מפעיל פרוטקציות ומתאמן וכל מה שאני רוצה וכו' וכו', בסוף סוף סוף קיבלו אותי. מגיע הזמן לקפוץ, דוחפים. למה? כי יש איזה פחד טבעי. אותו דבר, הנשמה, אמנם היא מעוניינת להיות מי שהיא, אבל כשמגיע הזמן לרדת לכאן, וואי, איזה בסה יש פה, מה זה, 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 זה מריח גריז וכל זה, אני עשיתי, אני יכולתי להישאר בשקם. טוב, בשקם, כן, שקם, שקם. טוב, אז אם כך, יש לנו כאן אפשרויות, רציתי להתכנסה שנתבונן, כי הרמב״ם לא מעריך בזה הרבה, במקור של החירות. לכן, רציתי קצת להוסיף כמה נתונים בנושא הזה. טוב, ולפיכך אני כאן קורא בשורה 8. כן. נכון. יש כמה סיבות אפשריות. אתה צודק, אבל למה לבחור בסיבה היא לעומת הסיבה היא? תמיד אתה חוזר לשאלה של סיבה לסיבה. אני מבין, כלומר אתה אומר שכבר, כשלא מדובר בנשמה בראשית דרכה, אלא בגלגולים או דברים כאלה, אז זה כבר, יש סיבות. כן, באתי לתקן את זה, באתי לתקן את זה. בסדר. ברור. אז איפה אנחנו? בשורה 8. ולפיכך, נצטווה ונאמר לו, עשה כך ולא תעשה כך. כלומר, כיוון שהאדם הוא בן חורין, הוא יכול גם לקבל מצווה. המושג של מצווה, הוא מושג שבנוי על החירות. כי עצם המושג מצווה מניח את אפשרות העבירה. אם אין אפשרות של עבירה, אין פה מצווה. יש תפקוד אוטומטי. כן, ברור, אבל יכולתי גם להעדיף אחרת. יכולתי לעשות עבירה. נכון? כלומר, אם אני מקיים מצווה, נגיד אני אתן צדקה. יכולתי באותה מידה גם לא לתת צדקה. יכולתי גם אפילו להזיק לזקוק. כן, זאת אומרת, זאת החלטה שלי, לבחור ככה ולבחור ככה. נכון? טוב. ולפיכך נצטווה ונאמר לו, עשה כך ולא תעשה כך. יש לפעמים אשליות. למשל, הנסיך הקטן שואל את המלך, האם אתה מולך גם על השמש? ואז המלך אומר, כן, אני מולך גם על השמש. אתה יכול אולי לצוות על השמש לשקוע? בוודאי שאני יכול לצוות על השמש לשקוע. אז תעשה לי טובה, אני כל כך אוהב שקיעת חמה. אתה יכול לבקש, אתה יכול, אדוני המלך, לצוות על השמש לשקוע? אומר המלך, לו הייתי דורש מגנרל לעוף כפרפר, והוא לא היה מקיים את מצוותי. מי היה השם, אני או הוא? אז הנסיך הקטן, ברצינות רבה, אומר, אתה, אדוני המלך, היית השם. אומר אותו דבר, אני לא יכול, אני לא אדרוש מהשמש שתעשה דבר שהיא לא מסוגלת לעמוד בו. אבל, ואז הוא מוציא יומן, תבוא היום בשבע וחצי, ותראה כיצד פקודותיי מתמלאות. כן. אבל מה זה בא לומר? שאין באמת בחירה חופשית, כלומר, אין באמת מושג של מצווה, אלא אם כן יש בחירה. כן. אגב, נראה שהכוונה הפנימית של מחבר הנסיך הקטן בנושא הזה, זה לבקר את מושג האלוהות. אבל נושא, טוב. וכמה דברים בארנו בעניינות אלו ברוב החיבורים שיש לנו, בלשון ערבי, בפירוש המשנה ובשאר החיבורים. בפירוש המשנה זה בספר 8 פרקים, שהוא חלק מפירושו למשנה, במיוחד בפרק השמיני. ובשאר החיבורים, למשל בהלכות תשובה, הוא הסביר את זה. וכן, יש לנו ראיות של דעת, שאין מאורעות בני האדם כמאורעות הבהמה, כמו שאמרו הפילוסופים. זה לא נכון. כן, יש לנו ראיות רבות שיש על האדם השגחה מיוחדת. ובזה נחלקה היהדות עם הפילוסופיה, שהפילוסופיה אינה מאמינה בהשגחה, ואילו אנחנו כן. לפחות בהשגחה על האדם. כן? על הבהמה אין השגחה, הנה הרמב"ם אומר זה מפורש, שאין השגחה פרטית על בהמות, אבל יש השגחה פרטית על האדם. טוב, עד כאן להיום. שלום.